ביצה דף למתת. הגחלת כרגלי הבעלים, ושלהבת בכל מקום. אם הנושא שלנו הוא נושא של תחומים, ואמרנו למעלה שהממון של אדם קובע להיות באותו תחום של הבעלים, אז כך גם בגחלת. הגחלת כרגלי הבעלים, אבל השלהבת היא לא נתפסת, אין לה עיכוב של איסור תחומים. עוד שני הבדלים, גחלת של הקדש מועלים בה, אם מישהו ישתמש בזה, הוא יהיה חייב קורבן מעילה. ושלהבת לא נהנים, מדרבנן אסור להנות לכתחילה, אבל אם מישהו נהנה ולא מועלים. הבדל שלישי בין גחלת לשלהבת, המוציא גחלת לרשות הרבים חייב, ושלהבת פטור. טענו רבנן חמישה דברים נאמרו בגחלת. הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכל מקום, זה לגבי התחום. גחלת של הקדש מועלים בה ושלהבת לא נהנים ולא מועלים. גחלת של עבודה זרה, אסורה, ושלהבת מותרת, אפילו איסור דרבנן אין עליה. המוציא גחלת לרשות הרבים חייב ושלהבת פטור. המודר הנאה מחברו, אדם שנדר לא נעלות מנכסיו של פלוני, מפלוני ובכל נכסיו, אסור בגחלתו, ומותר בשלהבתו. עד כאן חמישה דברים. שואלת הגמרא, מה ישנה שלהבת עבודה זרה דשריה ואין איסור דרבנן? ומה ישנה דהקדש דאסירה מדרבנן? עונה הגמרא, עבודה זרה דמאיסה ובדילין שמינה. אין צורך, לא גזרו בו רבונו. הקדש דלא מאיס ולא בדילין שמינה גזרו ברבנן. המוציא גחלת לרשות הרבים חייב, ושלהבת פטור. שואלת הגמרא ואותניה, המוציא שלהבת כלשהו חייב? אמר רב שישס, כגון שהוציאו בקיסם. תלוי איך הוא מוציא שלהבת. אם הוא מוציא שלהבת רק את האש לבד, איך יכול להיות כזה מקרה? כגון שהייתה איזה שלהבת ברשות היחיד, והוא היכה בה והפריח אותה לרשות הרבים. אז הוא פטור. אבל אם השלהבת תפוסה באיזה קיסם, אז כיוון שיש לה איזה דבר להתאפס, היא כבר מקבלת חשיבות. ואז הוא חייב על השלהבת. שאתה אומר, רגע, יותר פקלי משום קיסם, אם היא תלויה בקיסם, אז על עצם זה שהוא מוציא את הקיסם, הוא כבר חייב. עונה הגמרא, מדובר שהקיסם הזה הוא קטן בדלייטלי שיעורה. מי אמר שיש שיעור לקיסם? דתנן. המשנה בשבת אומרת, המוציא עצי, מה השיעור שלהם? בכמות כזאת כדי לבשל ביצה קלה, שזה ביצה של תרנגולת שהכי נוחה ומהירה להתבשל. אז אם הוא מוציא קיסם פחות מהשיעור הזה, אז על הקיסם הוא לא חייב, אבל כיוון שהשלהבת תפוסה בקיסם היא חשובה וחייב עליה. אביי אמר כגון דשייפה מנה משחה, שהוא לקח כלי ומשך אותו בשמן ואת לבינורה תפס בו אש. אומרת הגמרא, אם ככה וטפו כלי משום מנה, שיהיה חייב על עצם הכלי. אומרת הגמרא בחספה, חתכת חרס. אוקיי, וטפו כלי משום חספה? מי שמוציא חרס בשבת גם חייב. עונה הגמרא בדלית לי שיעורה. דתנן, חרס מהשיעור שלו כדי ליתן בין פצים לחברו, דברי רב יהודה. כשאדם בא לסדר את הקרש בתוך החלון, יש לו חלון בבקיר, רוצה לסדר שם הקרשים, והם לא יכולים לעמוד ישר, החלון קצת תקום, אז הוא שם חתיכות חרס כדי ליישר את הקרש, וגם בין שני הקרשים, להשוות אותם, לתפוס אותם טוב, הוא שם חתיכות חרסים קטנים. זה השיעור של חרס, אז אם זה פחות מזה, הוא לא חייב. טוב, עכשיו, למה אביי לא הסתפק עם התירוץ הקודם של רב שישס של קיסם? אז רש"י אומר בפירוש הראשון שקיסם הוא קטן והוא ממהר לחבות, לכן זה לא חשוב. אם יוציא קיסם עם שלהבת יהיה פטור. פירוש שני אומר רש"י, שאביי רוצה לחדש חידוש, שאפילו בחרס שזה לא נאחז כל כך, הוא גם יהיה חייב על השלהבת. אומרת הגמרא אלא הד את נעל המוציא שלבת פטור, באיזה מקרה הוא הוציא את השלבת? בלי שום אחיזה? איך היא משכחת לה? הגמרא כגון דעד יעדו יהיה לרשות הרבים. זאת אומרת הוא השליך אותה. הייתה שלבת שהייתה בוערת ברשות היחיד או ברשות הרבים, והוא בא ונתן לה מכה והעביר אותה מרשות לרשות. אומרת המשנה, בור של יחיד כרגלי היחיד, כל המים שיש שם, הם קנו שביטה לפי אותו הבעלים שלהם. ושל אנשי אותה העיר, כרגלי אנשי אותה העיר, מותר לקחת אותם, 2,000 אמה לכל אחד מהצדדים של העיר. ושל עולי בבל, עולי בבל הכוונה, שעולי בבל הם בנו בדרך, כשעולים לבית המקדש, הם בנו בדרך כל מיני בורות של מים, שיהיו לעוברי דרכים, אלה שעולים לרגל. הדין שלהם כרגלי הממלא. כיוון שהמים האלה הפקר, כל אדם שלקח מים יכול לקחת אותם לאיפה שהוא רוצה. החידוש כאן שאומרים שהתברר למפרע שכבר המים האלה היו שלו מלפני השבת, מלפני היום טוב. ולכן הם קבעו שביתה כמור. אומרים יש ברירה לחומרה. ועוד דבר, צריך להגיד שהמשפט הזה במשנה הוא לא כמו רבי יוחנן בן נורי, שהגמרא למעלה הביאה אותו שהוא סובר שחפצי הפקר קונים שביתה. כי פה כתוב שהם לא קונים שביתה במקומה. אומרת הגמרא, רמי לרוב ולרב נחמן, רוב ושאל קושיית רב נחמן, כתוב במשנה, תנא, בור של יחיד כרגלי היחיד, ורמינו, הברייתא אומרת, נהרות המושכים שמושכים מים, שהמים נמשכים החוצה, ומעיינות הנובים, אבל המים עומדים במקומם מתוך איזה באר, הרי הן כרגלי כל אדם. אין להם שום שביטה, רש"י אומר, לא במקומם, לא כרגלי הבעלים ולא כרגלי הממלא. כל בן אדם ייקח אותם לאיפה שהוא הולך. אם מישהו שאהב אותם, מעביר אותם למישהו אחר והוא למישהו אחר, כל אחד ייקח את זה כמו שהוא רוצה. סתירה? אז הוא אמר לו, אמר רבי, אחרי במעסקינם במכונסים. המשנה שלנו שאומרת שהמים קונים שביטה, מדובר שמים כאלה בבור שאין להם נביאה. ואז כיוון שהם מכונסים בלי נביאה פנימית, הם קונים שביטה. אבל מים של מעיין שהם נעים ונדים, או של נהר שהמים נמשכים, אין להם שום שביטה. והתמנה מאמר רב חייא בר אבינא, אמר שמואל במכונסים. אמר לו במשנה ושל עולי בבל כרגלי הממלא, התמר מילא ונתן לחברו. רב נחמן אמר, אדם ממלא ראובן מילה בשביל שמעון. מי כזה? המים נקנו כמו מי. רב נחמן אמר כרגלי מי שנתמלאו לו. זה שזה נתמלא בשבילו. רב ששת אמר כרגלי הממלא בעצמו. למרות שהוא לא לקח את המים לעצמו. ומים כל מפלגי מס עבר בירה דהפקירה הוא. המים של הבור הם הפקר. וכיוון שהם הפקר יש לנו כלל. המגביה מציעה לחברו, לא קנה חברו. כפי שהגמרא בבוא מציעה מסבירה, שזה על חשבון אחרים. זה חב לאחרינה. אז אם כן, הוא זכה בעצמו. ועכשיו הוא נתן את זה לחברו. לכן המים מוגבלים לפי זה שמילה. אבל רב נחמן סובר שהמים שנמצאים בבור הזה של עולי בבל זה ששותפים. כל עם ישראל שותפים בו. ולכן כשרובן מגביע בשביל שמעון בעצם מתברר שזה המים ששייכים לשמעון כבר מעיקרו. הוא השותף שהתברר שזה שלו. לכן, כמו הרגליים של שמעון, שנתמלאו בשבילו. אית וירוב אל הרב נחמן. כתוב במסרת נדרים. אדם שאמר, הרני עליך חרם. כאילו הוא אומר לחבר שלו, אני בשבילך חרם, לא תהנה מהנכסים שלי. אז המודר אסור ליהנות מהנכסים של זה שנדר. ואם הוא אמר, הרי אתה עליי חרם, כי הוא אומר, אתה והממון שלך עליי חרם, אני לא אהנה ממך, אז הנודר אסור. הרי אני עליך ואתה עליי, שניהם אסורים זה בזה. אומרת המשנה, הם מותרים בשל עולי בבל. עוד מעט נראה מה זה עולי בבל. ואסורים ליהנות מהנכסים של אותה העיר. למה? כי הדברים של עולי בבל הם הפקר. הפקירו אותם לכל ישראל. אז כשאני נהנה, אני לא נהנה מהדבר ששייך גם להו. אבל דברים של אותה העיר, הם שייכים לכל בני העיר. אז אם הוא איתי באותו העיר, אסור לי ליהנות מזה. ואילו הם דברים של עולי בבל הר הבית, הלשכות והזרות, ובור של אמצע הדרך. ואילו הן של אותה העיר הרחוב ובית הכנסת ובית המרחץ. שואלת עכשיו הגמרא, והיא אמרת בעירה דשותפהו. אם אתה אומר שהבור של עולי רגלים זה שייך לשותפים, המים מותר. האמת היא שהמשנה יכלה לשאול, מה זה שונה מנכסים של אנשי העיר, שהוא אסור, אבל היא מביאה ראיה יותר מפורשת. ואותנה, השותפים שנדרו הנאה זה מזה אסורים להיכנס לחצר לרחוץ. לרחוץ בבור. למה? כיוון שהמים שבבור הם משותפים. אומרת אמרת, אתה צודק. נגרוס לרחוץ, או לא נגרוס עוד פעם לרחוץ. או תגרוס לרחוץ בבור או חינם. אתה צודק. בבור שלנו, אם הם ירצו להתרחץ בפנים בתוך המים, הם אסורים. אבל אוכל במה עסקינה למלות ולקחת מים החוצה. מר סבר מדידי קום ממלא. סליחה, לא מר סבר. מר מדידי קום ממלא. ומר מדידי קום ממלא. אם הם נכנסים לבור להתרחץ, המים בתוך הבור שייכים לכולם, אז הוא נהנה משל חברו. אסור. גם משל עולי רגלים. של עולי בבל. מה שאנחנו איתרנו זה שהוא לוקח מים אליו. אז אני אומר, המים של עולי בבל הם שותפים לכל ישראל, אבל ברגע שהוא לקח כוס מים, התברר שזה המים שלו, לא של חברו. לכן מותר לו לשתות, לכן מותר לו ליהנות. או, אומרת הגמרא, וסבר רב נחמן יש ברירה? אז מה רב נחמן אומר? כל ישראל שותפים במים, וכשהוא לוקח לעצמו מים לשתות, מתברר שאלו המים שלו. אומרים שהתברר הדבר למפרע ואותנן. האחים השותפים, כשחייבים בקולבון, פטורים ממעשר בהמה. מה הכוונה? האחים השותפים שהם חלקו ביניהם את השותפות, והם נשתתפו אחר כך בחזרה. אז הם קיבלו דין ששותפים רגילים. שני שותפים שבאים לתת ביחד מטבע אחד שלם, של שקל שלם, מחצית שקל עבור כל אחד מהשותפים, הם צריכים לתת, כמו כל אחד, שכשהוא נותן מחצית השקל, הוא מוסיף עוד מטבע קטנה שנקראת קולבון. אז הם יצליחו לתת שתי קולבנות. כשהם במצב כזה של שותפות, אז הם גם פטורים ממעשר בהמה. כמו שהמעשר בהמה, התורה פטרה את השותפים. אבל אם האחים האלה, הם, כשהם חייבים במעשר בהמה, זאת אומרת, הם לא חלקו את השותפות, הם קיבלו ירושה מאבא והם ממשיכים להתנהל ביחד. אז אבא שנותן שקל שלם עבור שני בניו, הוא נותן רק קולבון אחד, לא צריך לתת שתי קולבונות. זה לא נקרא עבור שניים, זה נקרא עבור אנשים שחיים ביחד. במקרה כזה הם חייבים במעשר בהמה, זה לא נקרא בהמה של שותפים, זה בהמה של בית אחד שלם. אז כשהם במצב כזה שהם חייבים במעשר בהמה, הם גם פטורים מן הקולבון הנוסף. כך כתוב במשנה. ואמר רב ענן, לא שענו אלא כשהאחים האלה בהתחלה שהם חלקו, עשו חלוקה ביניהם, הם חלקו גדיים כנגד טלאים וטלאים כנגד גדיים. למשל, שני אחים, אחד לקח את כל הגדיים, אחד לקח את כל הטלאים. למה? הרי ירשתם שווה בשווה, אז אני מסביר ואומר שהם כאילו עשו מקח. זה מחר להו את חלקו בגדיים וקנה ממנו את חלקו בטלאים. אז זה מחירה. אז הם חלקו מחירה גמורה, ועכשיו אם הם חזרו ונשתתפו, הם כמו שותפים רגילים. אבל אם בהתחלה כשהם חלקו, הם חלקו גדיים כנגד גדיים, וטלאים כנגד טלאים. היה למשל 10 גדיים, זה לקח 5, זה 5. זה 5 טלאים וזה 5 טלאים. אז אומר, זהו חלקו המגיעו משעה הראשונה לכך. לא הייתה פה עסקת מחירה ביניהם. אלא פשוט התברר שהוא ירש את הגדיים האלה. הוא ירש את הגדיים האלה. ואם הם חוזרים להתנהל ביחד, אז זה כמו שחזרו לשותפות, לתפוסת הבית המקורית. זה אמר רב ענן. בא רב נחמן וחלק עליו. ורב נחמן אמר, אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים וטלאים כנגד טלאים. אין אומר זה חלקו המגיעו משעה הראשונה לכך. זאת אומרת, מפרש רב נחמן אומר, לא אומרים מתברר, אין ברירה. אז איך רב נחמן פה פתאום יגיד יש ברירה? אלא הגמרא חוזרת, בדקו לאלמה בירא דאפקרי. בור של מים של עולי רגלים זה מים של הפקר לכל ישראל. אז מה הוויכוח? למה רב נחמן בכל אופן אמר כי רגלי מי שנתמלאו לו ולא מסכים עם רב שישס? הם בעצם הדין הזה הם חולקים. במקביל המציאה לחברו קומיפלג מה הסבר קנה ומה הסבר לא קנה. רב נחמן סובר שכשהוא מקביע מציאה לחברו, קנה ההוא, הוא קנה לו. מה הכוונה? כשאני מקביע מציאה בשביל פלוני, ההוא לא קנה. השאלה אם כיוון שההוא לא קנה, אני שהקבעתי בינתיים קניתי לעצמי. רב נחמן סבר, זה שמקביע לא קנה לעצמו, כי הוא הקביע את זה בשביל חברו. לכן כשהוא ייתן את זה לחברו, חברו יקנה. לכן המים קונים שביתה כרגלי זה שנתמלאו לו. אבל רב שישס אומר, כיוון שכשאני הקבעתי ההוא עוד לא קנה, אז אני קניתי למרות שאני לא חשבתי לקנות לעצמי. ולכן המים קונים שביתה כמו זה שמילה בעצמו. כך מפרש רש"י. עד כאן דף למתת.